השם רחמה. שיעור מוצאי שבת קודש פורשת מכס נר שבעיד החנוכה את השפאג' בשלד. בספר נר מצווה של מהר"ל מפראג, חלק שני, השיעור מוקדש לרפואת אודי אהוד חי עובד בן חיים השם ישמרהו וחייהו, אחיו של ידידנו הרב נועם עובד השם ישמרהו וחייהו מבני ברק, וכן לרפואת אמו מערת שמחה ושלמה שתהיה, ועבור שהתנדבו בני המשפחה לרפואתם למוסדות יד מעריץ. מוגם ברוך ירתני לבודה וברך מעשי עדו מכותר רבונה דגסילהו, יראה לו רפואו של אמו במהרה, בפרט לראשו יעמידהו מחלה להם זווים ושולם, יחזק אבוים מוסהו בגב ובריאות, ומלא כל מי שרח לבוא לטובה ולברכה. גם אמרנו ראש הכתוב, כל המחלה שאתם במצרים לא עושים עליה, כי אני אדוני רופאך, אמן כן יהי רצון. ספר נר מצווה של מהר"ל מפראג, תחילת החלק השני, מסביר את העניין מה שאנחנו אומרים, יודעים, כשעמד המחוז יוון או רשעה על המחוז ישראל לבטלה מתורה זכה ולעבירה מחוגר הסנאה. זה דבר מיוחד שמלכות יוון עשה גזרות נגד התורה, נגד הדת, כמדומה שלא היה דבר כזה לפני כן, שבכוח רצו להכריע. מה העניין שלהם היה? הסגנון של הגזרות שלהם מיוחד. אומר המהר"ל מפראג ככה, מלכות יוון הוא מוכן להתנדב לישראל ומה שיש להם תורה ומצוות אלוהיות, כי אל מלכות זו שייך לה החכמו שהיא שכל האדם בלבד, לא השכל האלוהי הנבדל אשר היא התורה האלוהית, שהיא השכל הנבדל האלוהי לגמרי. מלכות יוון, הם היו חכמים, יש חכמת יוון, חכמת יוונית מוזכר בגמרא, פילוסופיה זה בא מיוון, זה חוכמה של שכל, חוכמה טבעית, חוכמה אנושית. התורה זה מעל הטבע, חוכמה מעל הטבע, זה שכל אלוהי, לא שכל של אנוש, לא שכל של בני אדם. ממילא זה מתנגש אחד נגד השני. זה יפריע להם, אז הם נלחמו נגד זה. וכן, יש להם ניגוד לבית המקדוש, שיש לו מעלו אלוהית קדושו, הם מתנגדים ביותר לו המלכות הזאת. כי התורה ובית המקדוש הם שתי מדרגות זו על זו. כמו שאנחנו אומרים, יירוס במנחו, השם אלוהינו שיבונה בית המקדוש מרו, ותנחגנו בתורתו. שני הדברים האלה זה דברים מיוחדים, קדושים, משהו לא בשכל של בני אדם. לכן הם מתנגדים למצוות התורה בית המקדוש בפרט. זה כלפי הגזרות שלהם, וממילא גם בתוצאות בסוף, הנס שנעשה היה בנרות של בית המקדוש. כי נר מסובב התורה, שמונה ימים שנעשו לו, הנס מורה על מעלת התורה. שמונה ימים, למה נעשה הנס שמונה ימים? זה הכל משמיים מכוון, כי זה מראה משהו מעל הטבע. טבע זה שבע, העולם נברא בשבעה ימים, אז יש הרבה דברים ש... קשורים לטבע, אז עושים שבע. משהו יותר מזה, זה שמונה. והוא מביא דבר מעניין. דוד אומר, המזמור אשרי ימים מדורך. תמנוי הפה, מה שקוראים בדרך כלל במוצאי שבת. אז שמונה, הרי הכל מדובר על התורה. עדות, פיקודים, מסורת אחר, הכל. שמונה. זה כי התורה זה משהו גבוה מעל הטבע. גם אנחנו אומרים השומעים מה ספרים כבדל, שבעה פסוקים, אחרי שבעה פסוקים, תורת אדוני זה ממה. זה הפסוק השמיני. אלו שבעה פסוקים עם העולם הזה, התורה היא מעל שבעת ימי בראשית. המדרגה השמינית זה התורה. אותו דבר שבעה שבועות תספור לך, עד החמישים. שאחר השבעה זה מתן תורה. שבעה שבועות תספור לך, מגיעים לשבועות, זה לא נגמר שבעה שבועות, מגיע עשרה. אחרי שספרנו את העומר, שזה מראה על הדברים הטבעיים, והתורה היא היום החמישים, זה מעל השבע. לכן הנס של החנוכה ראו שיש שמונה יומים זה אחר זה. והערות מביאים פה עוד הסבר ומתאים לזה, שמתאים את הדברים בשם ספר פחד יצחק. יגרות וכתבים יגרת למתת. שבע זה מלשון לסבוע, סביעה. סביעה זה כזה הסורך. לסבוע זה מה שאדם בשביל הבריאות שלו, מה שצריך לגוף שלו, זה מתאים למספר שבע. שמונה זה מלשון שומן. שומן, בעברית אומרים שומן. שומן, מלשון שמן. שומן זה שמונה, זה יותר ממה שצריך. שומן זה לא בשר, זה לא, זה יותר. לכן מפורסם בדברי מהר"ל, שמיני זה מספר מעל הטבע. שבע זה כזה צורכו שלו על השבעת מבראשית. וזה אפשר להבין הרבה דברים. למה הברית מילה זה ביום השמיני? למה הקדוש ברוך הוא סיבב שיהיה ככה ביום השמיני? כי הברית מילה זה משהו שמעלה את האדם לדרגות גבוהות. מצד שני, שבעת ימי האבל, שבעת ימי המשתה, שמכוונים זה כנגד זה, משה רבנו תיקן, זה הדברים של הבריאה, יצירת העולם, יישוב העולם, אפסיות האדם, בשבעת ימי, זה שבע. שנים רבות היה לי קושיה. נראה משהו סותר אצל היוונים. מצד אחד, פילוסופים, חוכמת הטבע, החוכמות בעולם, המדע, וזה התחיל מהם. למרות שהתברר שהרבה שטויות הם אמרו. הרבה, אפילו אריסטו, שהרמב"ם כל כך משבח אותו, בסוף התברר שהרבה דברים שהוא אמר, דברים בטלים, אבל בכל אופן הם התחילו. הרמב"ן כותב עליהם בדרשת דהיתרא דהיתין תמימו, אמר יוון, זה עם שלא נחלו חוכמה. הם לא, אין להם חוכמה במסורת. קל וחומר שזה לא משהו שמקור אלוהי. הם התחילו להתחכם. זה מה שהם השיגו, מה שהם הבינו. לא, הם לא, זה לפי ההבנות שלהם, כל אחד, אחד אחרי השני, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, עד שבסוף כל הדברים הגיעו למסקנות והגיעו לדברים פחות או יותר נכונים. אבל מצד שני, רואים שעבודה עבודה זרה. יש לנו מגילת בני חשמונאי, יוחנן, כהן גדול, מה מבקש ממנו הניגונר? שיקריב לחזיר, לפסל. הפילוסופים, איפה, הם לא מבינים שזה שטויות והבלים. כשיוחנן בא ויוחנן הרעירים עליו, אמר לו אני בא לעשות את רצונך, אז הוא אמר, אתה רוצה לומר, סב חזירו מנחתה לסלמה, ואני אלביש אותך לביש מלכו. ובעצם כל התרעומת של יוחנן כהן גדול ברמת אתיו, זה בגלל כאשר הוא שמע בפסוק גדגמל ונחה סב חזירו בעזרת הקודש, בית המקדש שוחטים חזיר ומקריבים אותו לעבודה זרה. אחר כך בגרס, שזה עשר הצבא היווני, כתוב בגרס חיובו מטעי עמי. למה? בגרס הרשע, מיוחד, עליו כותבים מיוחד שהוא רשע ומטעי עמי. הסברנו שזה כנראה הוא עשה את עצמו עבודה זרה. זה ככה הכשיל. בספר יוסיפון, פרק 18. איך זה מתחיל אנטיוכס? בספר רביעי פרק 18. בימים מהם בראשית מלוך אנטיוכס על ארץ מצרים התחילו לסמוך מלחמות גדולות ונוראות. אנטיוכס הוא רשע, הוא הצליח על ארץ מצרים, מלך עליה ג'ובה ליבא. תפגש את עצמו שהוא ויעס סלם ג'ובל בתמונותה מזהב לעלובה. עשה צלם שלו, שכולם השתחוו לזה. כבר הרגיש שכבר הוא... ושלח בכל מקומות ממשלתו להשתחוות לצלם. כל הגויים נאותו אליו. השתחוו לו. חוץ מהיהודים. אבל יש רשעים, אלה מה שמכנים אותם מתייבנים. יבואו מפורס בני עמנו, כמו אלקימוס וחבריו, השתחוו לצלם. ויעוררו, והם היו רשעים, תעוררו אותו. תשמע, היהודים לא מסכימים. דווקא אלה... זה בדף עין א'. אחר כך בפרק 20, אני אומר לך דוגמה, איך התחילה מלחמה עם מתתיהו. מתתיהו ניסה לאלץ אותו, פוליפוס שר הצבא, כאילו שהשתחווה לצלם. אז ענה אחד מהיהודים הפורצים בני הבליעל, תמה אני משרי המלך, למה אתה מחבי שאינו מתתיהו לא עושים בו נקמה? הוא העיז את בניו, לא עושה את משרי המלך. אז הפריץ אמר כזה, וישלוף את חלבו, יתיז ראש חזיר אחד, ויקחהו וילך אל המזבח אשר בנו לחילי המלך הנטויות. אז יסבוח עליו, ואין ראש החזיר את המזבח, יקטיר אותו לפסילה נטויות. העלה על המזבח, שרף אותו, כמשפט העולות אשר היו נקרבות על מזבח הקודש. מתתיהו רואה את זה, צופה מההר, מה הוא עושה? וירא מתתיהו את מעשה הפריץ, ויקנא לאלוהיו, ויקסוף ותבעל בו חמותו וישלף חרבו, דילג על המזבח ההוא, ויקע את הפורץ בחרבו על סבורה, הגביה את ראשו לעוף השמיים למעלה, והראש שלו נפל לפני שר המלך, והגוף שלו נפל על המזבח, ונשרף עם החזיר, ואת השר ההוא ששם מתתיהו בחרבו, ואת יתר השרים הבריח אותם, הפיל אותם, וידגם מתתיהו בשופר, ויזעק את עם יהודו לו ואלו, ויתן אוהב מלחמה וגבורה. הוא מתתיהו וכהן ג'ודה להרים יד תחילה במלכות יוון. הוא אשר סיבות ישראל להילחם בשבת וכו'. זה עבודה, איפה הפילוסופיה, איפה החכמה שלהם? הם נראה כאילו סתירה. בזוהר הקדוש כתוב על היוונים שהם גריבים לאורחי דים המונותו. פרשת פקודי דף רלו בעמוד ראשון, הבאתי את זה בשם אל המאור, דף עין, עין א'. פרו אדומו תמימו, אדומו דו מחוז בובל, תמימו דו מחוז מודאי, אשר אין בו חמום, אין בו חמום, דו מחוז יוון. דינו גריבי לאורחם האמונותו, הם קרובים לדרכי האמונה. דהיינו, אלה בובל ומודאי, אלה בוערים, אבל היוונים, יותר, הם קרובים לדרכי האמונה. טוב, אומר המהר"ם מקנטי, מי אלה? זה הפילוסופים שלפני אריסטו. בקצת דבריהם הם נוטים לדברי חז"ל. ומוד הרב בסדר שומר אמונים. אבל יש דברים אמיתיים קצת בפילוסופיה. אבל יש בדיוק דעות מזויפות, כפירות, אז אסור לקרוא בהם. אבל, טוב, אז הוא אומר שלפני אריסטו. אז הפילוסופים הראשונים, שהם היו קצת יותר, הדעות שלהם יותר, כאילו, יותר התעמקו, והבינו בשכל שלהם דברים שהם התקרבו לאמונה. אלכסנדרוס מוקדון, שהרי המדיוחס, אלה מה שאנחנו, מה שפה, מה שבחיים החשמונאים, זה המלכות שלו, זה ממשך של המלכות שלו. אבל אלכסנדרוס הוא תלמיד של אריסטו. בסדר. גם שאריסטו כבר היה לו נטייה ודברי יותר, כאילו, פחות מהראשונים. אבל בכל אופן, איך זה שעבדו עבודה זרה? איך להבין את זה? סייעתא דשמיא, ראיתי, אני חושב שני תירוצים על השאלה הזאת. א', היו פילוסופים, אבל זה היה רק לאנשים מסוימים. זה לא שהיה משהו ציבורי, זה לא הנחילו את זה לציבור. עוד מעט נבסס את זה. או שהם יחסו לעבודה זרה משהו אלוהי. דהיינו, הם הדברים הפסלים, הם עשו את זה דברים פשוטים. הם הבינו שזה כאילו משהו, שזה רק סימן בעולם הזה שמתחבר עם משהו יותר גבוה. עשו מזה משהו רוחני כביכול. אז התירוץ הראשון, הבסיס של זה, בספר של יוסף בן מתתיהו. יש ספר של חיבר, הוא היה בזמן מלחמת בית שני וכתב את הספר יוסיפון ועוד הרבה ספרים. יש לו ספר שנקרא נגד הפיון. זה רשע גדול, אחד מרושע, מצרי, יווני, שכתב דברים חמורים, והוא עונה לו, כתב ספר תשובות אליו, והוא כותב ככה. הוא מסביר מה זה תורת משה ומה זה להבדיל תורת יוון, מה ההבדל. משה רבנו לימד את העם לאהוב את העם, לאהוב את האל. כאילו, גם בן אדם לחברו, גם בן אדם למקום. השם ברוך הוא בורא הכל, צריכים בני אדם, יוצר כל דבר, צריכים להתפלל אליו בעת הרע. אין השם משוטט בכל הארץ, אי אפשר לשום אדם להסתתר ממנו, לא במעשי ידינו והליכותינו, גם לא במחשבות ליבנו. ועוד זאת בער משה, האל הוא לא נולד ולא נוצר. ולא ישתנה עד נצח הנצחים, הוא נעלה ונשגב על כל הוד והדר. לא ישערהו בן תמותה. ואף כי ידענו את ידו החזקה, הנה נעלמה ונסתרה מאיתנו עצמותו ואיכותו. אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא לפי המעשים, אבל את המהות שלו בעצמו זה דבר שאנחנו לא משיגים. אין דעתי לבאר פה איך רעיונות כאלה ממהות האלה יודעים גם לחכמי יוון המשובחים, וכולם למדו אותם מן היסודו שיסדם אדוננו משה. החוכמת יוון, הוא אומר שזה בעצם המקורות שלהם, היסודות שלהם, יסדם אדוננו משה. צריכים פה לספר שני דבר, הוא כותב חכמי יוון המשובחים, או שהוא מתכוון הטובים שבהם, או כידוע יוסף בן מתתיהו, הוא היה הוא ראה אחרי שהוא הצטרף הרי לרומיים, מלא הוא כתב להם, הוא כתב הרבה ספרים כמו יוסיפון, כמו קדמוניות היהודים, כתב הרבה ספרים, אבל הוא היה בעצם עם הגויים, הוא לא יכול לכתוב דברים נקדם, הוא צריך לכתוב על תקטור, צריך לכתוב על לשבח אותו וזה, כי אחרת היו פוסלים אותו, אז חייב כמו שאומרים לעמית פנים. ולמעשה כתוב, יש כאלה אומרים שאלכסנדר רוס מוקדון הוא השליט את אריסטו על הספרים של שלמה המלך, אז בעצם אז החוכמה שלהם בשורש זה בעצם הם לקחו מהתורה, אבל הם רק הם עשו, לקחו מה שהם הבינו. כולם למדו מהיסודות שיסד אדוננו משה. רק להגיד כי חכמי יוון הודו כי צדק ואמת בכל הרעיונות האלה. פיתגורס, גם אנסקורס ופלטון, כן, זה מה שידוע, פלוסוף, פלטון, יתר החכמים, כולם הודו אמת כל רעיונות אבל דבר האלוהים. בכל זאת הם יראו לנפשם להמתיק את הסוד הזה, כי אם ליחיד הסקודה. פה במילים האלה כתוב התשובה. הם יראו לנפשם להמתיק הסוד הזה, כי אם ליחיד הסקודה. את הדברים, מה שהם הגיעו והבינו, אבל זה רק ליחיד הסקודה. דענו, היה להם תלמידים שהפיצו להם את הרעיונות האלה, יראו לנפשם. כתוב פה שהם פחדו, לא ברור ממה הם פחדו, לא יודע מה יגידו שהם יהודים, לא יודע מה יפחדו שלהם, כן יזיקו להם, לא מסביר, אבל הוא אומר ירול, אבל העיקר משהו לענייננו שזה רק ליחידי סגולה. אז יש לנו כבר תשובה על השאלה. באופן כללי היוונים נשארו עם הדעות שלהם, עם האמונות שלהם, עם עבוד הזרה שלהם, והחוכמה שלהם הייתה מצומצמת רק לאנשים מסוימים, ואולי קצת נגיד האנשים הגדולים ידעו, אבל כאילו, אבל השיטה, אבל זה לא ינחילו את זה לציבור, להבדיל ממשה רבנו. כן, הוא מסביר למה כל העם מחשבת פיג'ול בבבם, את הציבור הם לא יכולו לתקן, אבל מחוקקנו דיינו משה רבנו, משה רבנו נקרא מחגג כשום חלקת מחגג ספון, כן, כל פעולותיו מעשיו היו לפי חוקיו ומשפטיו. לא די כי הצליח להורות לכל אנשי דורו להאמין בכל הרעיונות האלה, עוד הוא שינן את האמונה הזאת באלוהים גם לזרעם אחריהם. לא רק שמשה רבנו את האמונה הוא הכניס לכל עם ישראל, אלא שזה דבר שזה חזק ויציב גם לדורות הבאים. זה לא רק מה, כן, רוצה להראות את ההבדל הגדול בין יוון לבין עם ישראל, על העולם היא לא תמוש מהם. זה לפעמים מובא ככה במילואים לתורה שלמה, דף ר' צדיבה, פרשת יתרו. סגנון אחר, כתוב, זה כנראה מתורגם מיוונית, ראיתי סגנון אחר בספר קדמות היהודים נגד הפיון. גדולי חכמי היוונים למדו לחשוב על האלוהים אחרי שהחל משה בדבר. לנו הם בלי משה רבנו הם בכלל לא היו מתחילים. אבל הם נותנים עדיהם שדברים יפים ונעים לעצם האלוהים וגדולתו. גלו לדבר כי פיתגורס ואפלטון וחכמי אסטיו, לא יודע מי אלה, חשבו כולם על עצם האלוהים. אבל הם גילו את חכמתם רק לאנשים מתי מספר. לא ערבו את ליבם לבשר את דברי האמת להמון השוגה בדעותיו הישנות. רק לאנשים מתי מספר. מה עם ההמון? שירו להם את הדעות של מה ש... אבל מחוקקנו, משה רבנו הכוונה, שמח את המעשה למדרש, ולא את לב בני דורו איתה לקבל דבריו. גם בלב הבנים נטע אמונה באלוהים שלא תמות. סיבת הדבר, הוא לא חשב את יראת האלוהים לחלק מהמעלות הטובות, רק את יתר המעלות זה חלק עבודת האלוהים. דהיינו, הם עשו, טוב, יש בורא עולם, יש, זה דבר אחד, יש עוד הרבה דברים אחרים, הם לימדו הרבה הרבה נושאים, אבל צדק, תבונה, כוח, נפש, בן אדם לחברו, מה, אבל מה, איזה מעשים לעשות בפעולות? יש שני דברים, יש חלק עיוני ויש חלק מעשי. אז אצלם, אצל היוונים, העניין העיוני זה החוכמה, אבל בלי קשר ליראת שמיים. זה העניין בפני עצמו, זה דרך ארץ בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, וכל ההנהגות, איך אדם צריך להתנהג, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא, זה חוכמה אנושית. לא השאיר משה רבנו אף אחד מבלי לקבוע אותו מראש. יש שתי דרכים להשכיל את בני אדם. הדרך אחת זה לקח שמלמד, הדרך שנית זה הלימוד במעשה, חינוך המנהגים. יתר המחוקקים נחלקו בדעותיהם. בחרו אחד מהדרכים, מסו את הדרך השנייה. ככה חינכו על קדימונים ושבקרתים, מנהגים ישרים, אבל לא הורו בדברים. הם אמרו, צריכים לעשות ככה, צריכים לעשות ככה, אבל... ואלה למדו דברים את המעשים, ולא, כן, ואלה למדו בדברים את כל המעשים שעשו, ולא הקפידו לחנך במעשים. אז אלה הלכו בצורה עיונית והלכו בצורה מעשית. משה רבנו חיבר את שני הדברים. כמובן, אתה, הוא מדבר בסגנון כדי שגם הגויים יבינו. כמובן, זה תורת השם, אבל כאילו הוא מראה בפועל את החשיבות, את המעלה של התורה, יותר מהם להראות איך שהדרך של התורה יותר הצליחה. יותר, כן. מחוקקנו שקד הרבה לחבר את שתי הדרכים האלה יחדיו. לא משך את ידו מהחינוך בדרך המנהגים, ולא מתכוון מנהגים מה שאנחנו מדברים מנהגים. הכוונה לחנך באופן מעשי, דהיינו שאדם צריך ללמד, תעשה ככה, תעשה ככה, ולא נתן לעזוב את דרך לקח התורה. וציבה לתחיל את הדבר מראשית גידול האדם, משהו בא להם, לא ישאיר לשורי המצוות שום דבר על דעת עצמם, או ללכת בשרירות ליבם. אפילו אוכל, מה כשר, מה לא כשר, מתי לעבוד, מתי לנוח, תורה צריך לשמוע פעם אחת בשבוע, לא פעם במצער, זה התורה, כמו שהמבית כותב ככה בספר בית אלוהים, הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא נתן את מצוות התשובה, את הזכות לחזור בתשובה רק לעם ישראל ולא לאומות העולם? הוא אומר, יהודי הוא כבול, הוא השתרק מצוות. על כל צעד ושעל יש לך דרכה מה לעשות. אבל מות העולם סך הכל יש להם שבע מצוות, זה לא קשה לעמוד, אם היו רוצים זה אפשרי, אבל הם לא רוצים. אבל בתורה יש הדרכה על כל צעד ושעל, תעשה ככה, תחשוב ככה, איך לנהוג. אז זה כי המטרה היא כל המצוות באה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, לעשות את רצון השם. ממילא יש הכוונה והדרכה על כל פרט ופרט. אז זה תירוץ אחד שאני חושב על השאלה הזאת, כאילו, אז אין פלא שהם נשארו עובדי עבודה זרה. דבר שני, העניין של שיכול להיות שגם את העבודה זרה הם היו עושים עם מטרות רוחניות. כתוב את זה, אני לא מדבר על הרמב״ם, יקוט עבודה זרה, ככה הוא אומר על הראשונים, דור אנוש וכו'. ספר הכוזרי אומר את זה גם על מצרים, או בכל אופן הרמב״ן. מאמר ראשון, אוצה דיזיין. האומות בזמן ההוא היו עובדים צורות, ואילו היו הפלסופים מביאים מופת על הייחוד ועל ההלאות, לא היו עומדים בלי צורה שמכוונים אליה. הצורה הזאת ידבק בעינן אלוהי, והיא מיוחדת בדבר מופלא נוכרי. הוא אומר, הפילוסופים, האנשים החכמים שבתוכם, היו מביאים ראיות על הקדוש ברוך הוא, שרק אחד ויחיד, אבל היה חייב לתת לזה משהו מגושם, משהו, איזו צורה מסוימת לחבר את האנשים אליה. ועל הצורה הזאת מתחבר העניין הזה. אבל מה שבצורה הזאת, יש לה דברים מיוחדים, דברים שמה פירוש, מסביר האוצר נחמד, יש לה נגיד שהיא אוכלת או שותה, מדברת עם מביא השקר, ולכן הם משתחווים לצורות האלה, ומכבדים אותם. ומהם מייחס את זה לאלוהים, כמו שאנחנו עושים היום, במקומות המכובדים אצלנו. מה פירוש, אומר האוצר נחמד, בבית הכנסת, אז זה מקום קדוש. אבל אנחנו לא אומרים שהמקום קדוש, כאילו שזה משהו שמשתחווים אליו. אבל משהו מעין זה ככה אצלה. כן. אז המושג פילוסופים, זה מצאתי במדרש שאומרים את זה אפילו על בלעם. אנחנו חושבים שפילוסופים זה רק היוונים. לא, גם פילוסוף חכם גם יכול להיות במצרים. הרמב"ן ככה, הרמב"ן אומר את זה על הפסוק, ובכל אלוהים ישראל עשה שפוטים אני אדוני. יש בגמרא כתוב שכל אלוהיה לא קיימה, אין אומה. ורש"י מסביר השר שממליץ, אז לפי רש"י אז כן יוצא שזה לא בשרים הגשמיים, השרים שלהם של מעלה. מצד שני במחיל זה כתוב שצלם של אבן היה נמוח ושל עץ היה נרכב, אז יש פה לכאורה סתירה. אומר הרמב"ן שני הדברים נכונים. יש, הם היו הצורות שהם היו עושים בעולם הזה, היו מחברים את זה עם הדברים העליונים, ולכן היה צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן את העונש, עשה שפוטים, גם בעניינים בעולם הזה, מה שהם רואים, שכל העבודה זרה שלהם זה אפס וריק, וגם את השר של כל אומה מלמעלה. ככה הרמב"ן אומר. על דעתי ירמוז כתוב לשרי מעלה, אלוהים ישראל, כן לפגוע בשם על סבא מורם ומורם, ואנחנו השפיל אותם. וכן, אז הרמב"ן מביא את רש"י ומביא את זה בספר יתרון האור, מסביר שבעצם לפי הכוזרי זה מובן שבעצם שני הדברים האלה הולכים ביחד. אז זה ממילא יכול להיות שגם אצל היוונים זה היה הכיוון שלהם, הם שוחטים חזיר וזה וזה, אבל בעצם הסבירו להם שזה יש פה משהו גבוה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. דיברנו לפני שבועיים, אמרנו, חידשנו איזה דבר הלכה למעשה במוצאי שבת. דיברנו על למה תקנו והינוע בסדר קדושו במוצאי שבת, והבאנו את הטור בשם רב עמרם גאון, ש מביא מנהג בטור, מביאים את זה הרבה פוסקים, והבאנו שגם חכמי תימן מביאים את זה, רק משום מה הדבר הזה נשכח אצלנו, לא יודע למה, לא מוכר לי בקהילות שלנו מי שנוהגים את זה, אבל מעריץ מביא את זה, שתילדתים מביא את זה, מביאים את זה דבר פשוט, והמעריץ מביא את זה גם בשם מעריץ צדי, שלושה מחכמי תימן לפחות, שאומרים את זה בעריכות, אומרים, וינועם בהערכה, דהיינו, להעריך את התיבות, לומר את זה בנעימה, לא להגיד את זה ודאי שלא במהירות, משמע להעריך יותר מאשר ברגיל, כיוון שכדי להעריך לא רשעים בג'הנום. הרי בשבת הג'הנום שובת, ואז אם כן במוצאי שבת כתוב סלמוות ולא סדרים, שמכריז דומה השר של הג'הנום, הממונה על הג'הנום, להחזיר את הרשעים לג'הנום. סלמוות, סועו למוות ולא סדרים, אחרי שכבר גומרים את הסדרים. אם גמרו את עם ישראל את הסדרים, גמרו את הקדושה, אז לכן אנחנו מעריכים את זה כדי לתת להם מנוחה, מה שיותר למשוך את זה. כל זמן שלא גמרו עם ישראל את הסדרים, אז עדיין נותנים להם מנוחה בג'הנום. ככה דיברנו על זה. אני חושב שזה א', כמה שחכמי תימן מביאים את זה, בוודאי שזה דבר חשוב, אבל שרצוי להניג את הדבר הזה. אבל זה חשוב גם מבחינת חיזוק האמונה, להתעורר לדעת שיש דין ויש דיון. צערנו לא מדברים על ג'הנם, אבל העניין של יראת העונש, דיברתי בשעור הקודם בירושלים העניין הזה, הבאתי בשם הגריסלנטר, אומר הלוואי שיהיה לנו יראת העונש, והוא מדבר לפני זמנו, לפני 200 שנה, לפני, לא יודע, 50 שנה. יש להרגיש פחד מג'הנום. אומר לי זה ככה, מכניס את זה למחשבה, עד כמה דקות זה היום ונורא. כן, אז א', לזכור את זה, לזכור את העניין של העונש ולהתעורר מזה. יש בספר קושיות של, לא נחשב שאנחנו עוזרים רק לשמה בג'הנם, רק לרשעים שמה, אלא זה טוב גם לנו. כי בספר קושיות של אחד מהראשונים, בן דורם של תלמידי מהר"ם מרוטנבורג, אות נון וב, לא מונעו למסדר קדושו ומסוי שבו אחר מעריב, תירוץ, כי הוא זמן הכנסת אור הישועים ששבתו בכל יום שבת. דחריב, סלמואבות ולא סדרים. מכאן שכל מי שמתפלל סדר קדושו, נסול מדינו של הרינום. לפי הסגנון שלו, זה בעצם זה בשבילנו, להציל אותנו. בערות, של בדף מ"א, הוא כותב שלפי דבריו מובן, רב עמרם גאון אומר, והטור מביא אותו בסימן רצ"ה, שמאריכים כדי שלתת מנוחה לרשעים בג'יינם עוד כמה דקות, כמה שתמשוך את זה, ועד הכניסה האחרונה של מעשרה שימשיכו, יש נותנים להם מנוחה. אבל לא מוסבר למה סדר קדושה. אפשר להגיד הרבה תפילות, הרבה מזמורים, למה דווקא בחרו את זה? לפי דבריו זה מובן, שסלמובה ולא סדרים. זה סגולה שעוזר דווקא לנושא הזה. מביא גם מדרש, מדרש עשרת הדברות. כתוב, אפילו אסירי ג'הנום ינוחו ביום שבת. סעו מג'הנום, לא נדונים בשבת. ישראל אומרים קדושו במרסו ישבו, דומו מכריז, סעו ובואו למובה. אותם שלא אומרים סדר קדושו. אבל עם ישראל שאומר סדר קדושו, זה עוזר להם. המלאך אומר למתי אומות העולם, סעו למובת. כי לא אומר סדר קדושו. אז מובן, טוב, הוא אומר אומות העולם, אבל מסתבר שכאילו מתכוונים גם חס ושלום, רשעי ישראל, שלא, כן? זה... בזמנו, שאלו בשיעור, כמה שאומרים שרק הכניסה האחרונה של עם ישראל עד שכולם גדו, אז ממילא יש אנשים שהם בלב הכי מתפללים רבנו אותם, אז בלב, כאילו מה יעזור שאנחנו נאריך? יש בלב הכי אנשים עוד שעה מתפללים, ובפרט לפי הבאנו בשם ספרים שכותבים שזה גם תלוי בארצות אחרות, אז אם כן באירופה גומרים אחרינו בלב הכי מוצאים שבת אחרי שעתיים, כמה שזה כניסה האחרונה של ישראל, או באמריקה עוד שבע שעות הם אחרינו. אז מה נפקמים? כן. אז האמת היא, זו שאלה עמוקה. בכלל, איך השבת בשמיים והשבת בארץ, איך זה מתחבר? הרי יש שעות משתנות בעולם. אז בשמיים, מתי שבת בשמיים? הג'יינום, לפי מה עובד? אז צריכים לאמת להעריך על זה באופן מיוחד, כי זו שאלה שנוגעת עוד הרבה דברים. ולא מדבר בכלל עדיין של הקו התאריך, מה שהיה בשנחאי בזמנו, כאילו לפי מה קובעים את השבת בעולם, הרי זה משתנה השעות בעולם, מה קובע את השבת בעולם הזה, וממילא גם בשמיים, עניינים שקשורים ליום, היום, היום הזה, היום הזה, ובשבת, לפי מה זה הולך. אבל על כל פנים, מדברי החפץ חיים, מתבהר שהדבר הזה תלוי כל אחד ואחד לפי משהו. דענו לא משנה לך מה יש באמריקה, מה שמה, תלוי כל אדם, מתי הוא מכניס שבת, מתי הוא מוציא שבת. אז אם כן, אני רוצה שאנחנו בעצם מזכים את עצמנו. כותב החפץ חיים בספר שם עולם. שמעתי בשם גדול הדור אחד, לפי מה שידוע מאמר חז"ל, בזוהר הקדוש ברוך הוא תרומה, מי ששומר שבת בעולם הזה, אז גם שם אפילו אם נתחייב חס ושלום, עונש ג'יהנום, הוא לא נענש ביום שבת. כן, יותר, כן. שהעניין הזה, כתוב שבג'הנום, בשבת לא עובד, אבל מי שחילל שבת, אז הוא כן נענש בג'הנום בשבת. רק אדם שהוא חייב, בדין ג'הנום על עבירות אחרות, לא השבת, שבת הוא שמר. שבת שמרת, אז ג'הנום לא נח בשבילו. אבל אם הוא חילל שבת, אז לא עוזר. יש אמנם חילוקי דעות בנושא הזה, גם בזוהר עצמו יש חילוקי דעות, יש ויכוח על זה, שמה, אבל נראה שככה, כאילו בדרך כלל ככה נוקטים. אז הוא אומר בשם אחד מגדולי הדור בזמנו, אז מתי הולך השבת? אתה ברוך השם שמעת שבת, גם אם חס ושלום אדם הזה יש לו דברים אחרים שהוא חייב להענש בג'הנום, אבל בשבת יש לו מנוחה. ממתי נחשב לאיש ההוא זמן שבת? מאז שהוא התחיל להתעסק בצורכי שבת, מגן עליו זכות שבת ולעצום. אז אדם שאתה מתכונן, מתחיל להכין שבת, מאז שבת צריך להשתדל בין עשרה שבת, ייטב לו בזה ובבא. והוא מוסיף בהערה, דומי דמוסי שבת, עד שישלימו ישראל סדריהם אינם אנשים בג'הנום, אף שכבר זה לילה. בעצם מצד הזמן זה כבר אפשר לעשות מלאכה, אבל אנחנו עוד ממשיכים תוספת שבת, עוד אומרים את הסדרים וינועם וקדושו, נמשך זו שבת וכדיתה, מעט שמתחיל, כאילו הוא משווה את הדברים. רק מישהו שאל מישהו, מה עם יום טוב? אם כן, ביום טוב, גם כן, ג'יינום, אדם לא אומרים מיינם, הוא מוצא יום טוב. ביום טוב ג'יינום שובט או לא שובט? לכאורה שובט. עוד מעט נראה אפילו בראש חודש, יש כאלה אומרים אפילו בחנוכה. אין ג'יינום לא עובד. אז ידידנו הרב חלי אמר תירוץ מעניין. הרי העניין שכתוב שמסיקים אש בג'יינום עושה שבת, כתוב שמבערים אש, ככה מביאים הרבה ספרים, אבל אני אביא את זה ממעריץ בעץ חיים. אין מדליקים אש עד שישלימו ישראל סדרם, כי גורם לאש של הג'יינום שידלק לפני זמנו. אם מדליקים אש לפני הזמן, אז גם שם מדליקים אש, והנעשים בג'יינום מקללים אותו, נעשים מטלטלו וטלטלו חבר. טוב, זה כל זה בשבת, אבל ביום זו המבעיר מותר להביא אש. אז בעצם זה כאילו, זה כאילו אין נפקא מינה מבחינת ההבערה, מותר להביא אש. כן, אתם מסכימים לתירוץ הזה?
לאחר
את זה בשבת. יפה. אז זהו, אם זה להעביר, מאש מצוויע, אבל שם ג'יינום, התנורים, עכשיו צריכים מאש לא מצוויע. צריכים להגיד תירוץ אחר. האמת היא שבזה חילוקי דעות. יש אומרים שביום טוב ג'יינום לא שובט, ויש אומרים שכן. החידה ככה כותב בברכי יוסף, סימן טוב יוטט. פלא, ראש חודש לא שובט, ביום טוב כן יש ג'יינום. לא יודע איך להסביר את זה, אבל ככה הוא כותב מפורש. ג'יינום לא שולט ביום שבת קודש ובראש החודשים, אבל ביום טוב שובט, ככה הוא כותב בברכי יוסף, אור החיים תיאד ובמדבר קדמות, ומביא ככה מרדכי במסכת פסחים. מצד שני, בתוספות, במסכת ביצה מפורש, שביום טוב שובט ג'יינום, גם ביום טוב. ככה תוספות אומרים מפורש בדף ל"ג עמוד ב', דבור המתחיל כי, ויש ראיה לזה מדברי רבנו הארי. הערים, כן. איש על זה הריחות בספר זכות יצחק, מי שיראה לראות. הרבה ספרים מדברים על זה, אבל הוא אוסף, כן. הערי רואים מפורש, ביום טוב אין ג'יינום. ככה, מה הראיה? שמדבר שמה, בתוך שנה, על אביהם אומרים קדיש. אז יש כאלה כנראה חשבו, טוב, ג'יינום, בשבת לא, אז לא צריך בשבת להגיד קדיש. אמר לי, לא, צריך להגיד גם בשבת. למה? הסיבה היא לא רק להטיל מג'יינום, זה הקדיש מעלה אותו ממדרגה למדרגה. נכון שעכשיו אין ג'יינום, זה לא תטיל אותו מג'יינום, עכשיו בלב אחרי אין ג'יינום, אבל זה מוסיף לו במדרגות, ככה הוא קודם. אומר הארי, טוב לומר קדיש כל השנה, אפילו בשבת המדרגה, כי לא טעם מה שחושבים המון העם, שמועיל להטיל מדינה של הג'יינום, יש עוד תועלת אחרת, להכניסו לגן עדן. אפשר לא להיות בג'יינום, אבל לא להיכנס לגן עדן, להיות ככה באמצע, לא פה ולא שם. לא, א', שיכניסו אותו לגן עדן, שנית להעלות אותו ממדרגו למדרגו. וכפי זה, ג'ם בשבועות היום מטובים, יש לו אמרה. אז הנה, זה מפורש, שכאילו, שהוא דברי יציב, זה אדמור מקלוזנבורג, יורד עשם הרשב המבב, מבין כתוב בזוהר, שבת וירחה וזימנה וחג'ה, באו ואתר נורו השתכח. האש שוכחת רגועה ולא יתדענו, אבל לא נופגם איתם כשר חיוב מדידעוני חוקו לינון ימחל לאש שבוזר וזמנה. אומר החכם הזה שהרשעים שחללו שבת, אז האש לא עובדת, לא פועלת, לא, התנורים לא מוסקים, אבל הם נשארים שם, נשארים בג'יינם, רק הם לא סובלים. אמר רבי יוסף, לא תמה אחי, אלא נודרי שבזור הזה, נתם מוג'ינם, בעל כור חיו. טוב, כמו אמרתי, יש כנראה כמה חילוקי דעות בנושא, אנחנו בטח לא יכולים להכריע בדברים האלה. כותב הרמק בפירושו, מביא בשם הרחמה, חג'ה וזמנה. מה זה חג'ה וזמנה? חג'ה זה שלושה רגלים, זמנה זה ראש השנה, חנוכה ופורים. יוצא אומר, לפי דברי הרמק, שלהם מנחו ג'נם ג'ם בחנוכה ופורים. בכל אופן, חשוב הנושא הזה, כמו שאמרנו, להאריך, להאריך ולהנעים בקריאה של וינעם ואתו גודש, סדר גדושו, וינעם עד אורך ומסביעו, וסדר גדושו, למשוך את זה, להנעים את זה, זה...
מה אם חול המועד?
חול המועד גם לא שולט ג'הנום, כן, גם זה כתוב מפורש. אבל לפי מי שאומר שיום, כן.
שיום טוב, אבל
היום
מוצא
יום טוב שהאבן מתפלל לה. שנה. קשה לדבר על מנהג, מוצאי שבת, מוצאי שבת, המעריץ כותב, לתת לאבן. כן, נכון, כן. משמע ש... כן. זה תלוי פה בחילוקי דעות האלה. יש עניין לתת לאבן, נכון? יום טוב, לא... משמע שלא, אין עניין, כאילו, לא... קל וחומר, וגם מוצאי ראש חודש לפי זה. כן, לפי זה גם מוצאי ראש חודש, מקום לדון. לא שמענו רק על מוצאי שבת. הפוסקים שמדברים על זה, מדברים על מוצאי שבת. לפני הבאנו, בשם מדרשת ג'ודל, הבאנו טעם נוסף למה קבעו את הקדושה במוצאי שבת, כדי להשלים 30 קדושות בשבוע. יש בכל יום 4 קדושות, בשבת יש מוסף זה 29, ובמוצאי שבת זה משלים את 30 קדושות. ככה המעריץ מביא, והוא אומר שזה כנגד 30 צדיקים, שחז ושלום ימין 30 צדיקים בעולם, העולם צריך להחרב, כמו שנאמר, ואברהם הוא יהיה בג'מוד לא 30. יש לזה שורש במדרש הגדול, וישגלו הסחורי 30 קודש, זה פסוק בספר זכריה, אלו 30 קדושות מלילי שבת לילי שבת, שכן הוא אומר השליחה הוא ליוסר אדר איגר, זה ההדר שבוחה של הקדוש ברוך הוא. אבל שאלנו שאלה, מה כתוב שזה מלילי שבת ללילי שבת? אם היה כתוב מלילי מוצאי שבת, מוצאי שבת, אני מבין, כי מוצאי שבת משלימים את 30 קדושות. אבל המדרש הגדול אומר מלילי שבת, מלילי שבת. מה העניין של לילי שבת? כתוב למשל, כתוב על שרה אמנו, שהיה נר דולק מערב שבת, מלילי שבת ללילי שבת. בסדר, מובן, כי הדקת הנר זה בערב שבת. אבל לגבי הקדושות, מה העניין של 30 קדושות, מה העניין של מלילי שבת ללילי שבת? בזמנו שאלנו את השאלה ונשארנו בלי תשובה. מישהו התקשר אליי, אבל הייתי רוצה להגיד את זה בשמו, אבל לא, ואף שם לא הגיבי. כן, אז ברוך יהיה. אני חושב שהוא אמר תשובה טובה על השאלה הזאת. על פי דברי מעריץ לגבי אמירת יחדל בלילי שבת, מעריץ דן מתי אומרים יגדל, האם אחרי התפילה או לפני בורחו. יש כאלה נוהגים, לא מצאו את הדבר הזה, אבל מעטים שעושים את יחדל לפני כן. כנראה הם רוצים שבינתיים אלה שמאחרים יספיקו להגיע, אז הם יקדימו את זה. מעריץ, לא, זה לא נכון, היחדל צריך להיות דווקא אחרי התפילה. יש כאלה נוהגים לומר יחדל גם ביום טוב, אומרים מעריץ גם זה לא נכון, העניין הוא דווקא בשבת. אז מה העניין? אז המעריץ מביא שכל התפילות של ימות החול הן מתעטפות ועולות בתפילת ליל שבת. ככה כן, דיברנו על זה בזמנו. ככה הוא אומר, הוא אומר נדע מהמגובלים, ככה הוא אומר. בעוונותינו הרבים, אני לא יודע מאיפה זה, לא יודע מאיפה הדבר הזה, אבל עכשיו במדרש הגדול זה נראה שיש לזה שורש לעניין הזה. כל התפילות, תפילות יואחול, כדי שהתפילות יעלו, שיתקבלו, הן מתעטפות ועולות בתפילת ליל שבת. ולכן, חס ושלום, אם אדם היה לוחת בימי השבוע, אז התפילה שלו לא תתקבל. לכן אומרים יגדל, שאז הוא אומר את 13 עיקרי הדת, ובזה הוא נעשה צדיק, ובזה מתחפר לו, ועל ידי זה זוכה שהתפילה של ליל שבת, היא מעלה לו את כל התפילות של ימות החול. ככה אמר. אז אם כן, עכשיו, אולי לפי זה זה מובן. למה אומר שזה מלילי שבת לילי שבת? כי אז הזמן של העלאת התפילות של כל ימות השבוע. נראה לי תירוץ טוב. וגם זה מתקשר גם ממה שאם אנחנו נוסיף שזה כאילו שעל ידי זה הוא נעשה צדיק, ועל ידי שאדם אומר את ה-13 עיקרי הדת, זה יסודות האמונה, 13 עיקרי הדת, פירושו, זה יש אדם שלא מקיים איזה מצווה מסוימת, עושה עבירה מסוימת, הוא לא יוצא מכלל ישראל, לא בשעטנז, במזיד. טוב, הוא משמור לדבר אחד, אבל הוא לא שהוא לא יהודי בגלל שהוא עושה איזה עבירה מסוימת. אבל אם הוא לא מאמין באחד מ-13 עיקרי הדת, לא מאמין בתחיית המתים, לא מאמין באמת המשיח, אחד מהדברים האלה, הוא לא מכלל ישראל, הוא נחשב כמו גוי. פירושו, אסור לגמול איתו חסד. הוא כמו גוי. מה שמותר לגוי מותר גם לו, אבל כאילו, אז הוא יהיה, אז ב-13, על ידי 13 עיקרי הדת, אז זה, לכן התפילת יגדל, הפיוט יגדל, בא שאדם שאומרים את זה, ממילא חיובים בכלל צדיקים. אז זה אולי כאילו מתחבר עם העניין של 30 קדושות, כנגד 30 צדיקים, מתעטפות ועולות. נראה שזה, יש פה הסבר יפה לעניין הזה. גם טוב, גם טוב. הפוך, המעריץ כותב את זה אחרי עלינו. המעריץ בתקנה כותב את הירדל אחרי עלינו, כמו שיש נוהגים. הוא עיקר בא להגיד לא לפני התפילה, כאילו אחרי התפילה. אחרי עלינו גם טוב. אנחנו, כן, אבל האמת היא שמעריץ במהדורה כמה כותב כמו שאנחנו נוהגים, לפני עלינו. אבל בתחס חיים הרגיל, מה שמפורסם זה, אז אין, מבחינה זאת אין, לא משנה, לפני או אחרי זאת הדבר. לא, הכוונה כאן לזכות את אלה שמאחרים, כאילו הפוך, אלה שמאחרים הם המסכנים, מי שמאחר הוא יש לו כנראה עבירות, ככה הפוך, לזכות את כל הציבור הפוך, כזה שיגיעו כולם. כן, הפוך, אם תגיד את זה לפניכם אז חלק הפסידו את זה, את המעלה הזאת. בכן הזה אנחנו רוצים כבר לסיים, טוב, אז כן, כן, צריך לסיים, בסדר? אז רק, כן, כן, עוד כמה דקות, בסדר, יש לנו עוד את מגילת בני החשמונאי וזה, כן, כן, טוב, אולי כן, ומבחינתו כן, אפשרי? כן, אז אולי נמתין? אולי נמתין, בסדר, אז אין לי נמתין לזה. אולי אתה לא יכול להיות חליות? אז אולי, תחליטו מתי בדיוק. תחליטו. שני דברים חשובים. טוב, אני אגיד משהו בנושא הזה, אבל לא זה העיקר. דיברנו בזמנו על השיעורים, התפסת השיעורים, אולי תביא לי שם, כן. יש שם, כן, שער יצחק. כן. ברוך השם, אתם רואים שהשיעורים האלה נתפסים כל שבוע, זה מסירות נפש גדולה, זה לא פשוט לערוך את השיעור, להוציא אותו תוך כמה ימים, זה מקדיש, זה מצריך להקדיש הרבה הרבה שעות של עמל ויגיעה. השיעור ברוך השם ערוך בטוב טעם ודעת, ממש בהרבה כישרון, אבל אנחנו רוצים להפיץ את זה לציבור חינם. לפי המצב כיום זה קשה, יש גרעון של 600 שקל, אנשים ביטלו הוראות קבע בעקבות מה שהרע, ואיך אומרים, זה עלול לצמצם חס ושלום את זה. טוב, אז א', אני קורא לכולם שיחדשו את המינוי, ועד רבה שיוסיפו כהנה וכהנה. ממש, יש דברים שאני מוסיף אחרי השיעור, לא כל מה שכתוב בפועל זה מה שאמרתי בשיעור, שאני משפץ לפעמים, מוסיף, תקן. עוד, ברוך השם, זה עוד נושא. יש פה חוברת, ברוך השם, יוצא לאור פה, חוברת שיחלקו לציבור אחר כך, לכל האברכים. חוברת מקודשת לי, מקודשת לי. זה ידידנו, הרב לירן עמנו, מרחובות, השם ישמרו וחייהו, שהחוברת הזאת חשובה מאוד. יש פה ממש, עברתי על זה, ממש מתוק מדבש, דברים חשובים מאוד, גם מבחינת ההלכות, כל ההלכות של הבית, מהתן וכלה ועד ההמשך, כל העניינים של שלום בית. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, כמה חשוב, כמה האישה מצפה ליחס מבעלה, יחס טוב מבעלה, שבעלה יעריך אותה. דיברנו על זה שלשון החזון איש, היא מתענגת על חינה בעיניו. יש לה תענוג שכמה שמוצאת חן בעיניו, כמה שחסר, כמה שאדם לא יחסוך לשבח אותה על מה שהיא עושה, זה בונה ממש את השלום בית. רוצה להגיד לכם, הוא פה מביא פה סיפור שממש התרגשתי ממנו. אולי כדי שנגיד לכם את זה, אני אקרא לכם את זה כלשונו. בשנים היו משלשלים הסימונים לטלפון. בעל מכולת אחד שם לב, גנן היה נכנס לחנות אחר לחודש, רוכש 20 הסימונים, משלשל הסימון אחר הסימון. שמו זה סיפור כדי להמחיש מה זה כמה אדם מצפה למחמאה, וזה לא אישה, זה גבר, איש. הבעל מכולת שם לב, מישהו נכנס כל חודש 20 הסימונים קונה, הוא עושה 20, עושה הרבה שיחות, שיחה, ויוצא. טוב, הוא כנראה החליט לעקוב, הוא החליט לשמוע את התוכן. טוב, הגנן פותח כל שיחה בכל צרוד. עוד מעט תבינו למה כל צרוד, רואה שלא יכירו את הקול שלו. זה עושה משנה את הקול שלו. הוא אומר, שלום, אני גנן מקצועי, מחפש עבודה. אולי אתם צריכים גנן? אני עובד מסור ומקצועי. ככה הוא אומר בטלפון, אתם מחפשים אולי גנן? לא רוצים, לא צריך, לא, מסרבים, לא רוצים. בצד השני, לא, לא, תודה, יש לנו כבר גנן מקסים. הגנן שואל, אולי בכל זאת תרצו, אני גנן עוד יותר טוב. לא, 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 תודה, יש לנו גנן ממש מושלם, מאוד מרוצים. טוב, אז הוא עושה שיחה, עוד שיחה, טוב, מישהו אחר, טלפון נוסף. כל שיחה מציע את עצמו גנן. כל שיחותיו, תשובה שלילית. בקיצור, בעל המכולת הזה מסכן, מה זה, כל חודש מחפש עבודה בן אדם הזה, ואף אחד לא רוצה להיות לעבודה, חייתי, טוב, אני אולי עבודת לי. רחמה של בעל המכולת נחמרו על הגנן המוכזב, והוא החליט להעסיק אותה בגינתו. הוא בעיניים מלאות רחמים, הוא פונה אליו, אומר לו, שמעתי שאתה מחפש עבודה כמו גנן, שמע, אני בדיוק צריך גנן, אני יש לי גינה פרטית, אני רוצה את העבודת לי. תשמעו פלא, הגנן עונה לו, אין לי זמן, אני עמוס עבודה. אין לי זמן, מה אתה רוצה? אין, לא יכול. לא אבין, מחפש כל חודש עבודה, פתאום הוא עמוס. אמר לו, לא, כל אלה שהתקשרתי זה הלקוחות הקבועים שלי. ואני מעולם לא שמעתי מהם מילה טוב. אף אחד לא משבח אותי על מה שאני עושה. אני מדי פעם מתקשר לשמוע כמה מילים טוב, כמה אני טוב, כמה אני מקסים. אבל הם לא יודעים שזה אני. כמה אדם מחפש לשמוע שישבחו אותו, אנשים לא מבינים, הם מאוד מרוצים, אבל לא אומרים את המילה הזאת. אז אדם מובן, כמה וכמה חומר אישה, כמה הצליחה, זה ממש דבר שצריך לבנות את הבית. זה חוברת ממש מקסימה, ממש חוברים, אני חושב שאפילו למי שחושב שהוא לא צריך את זה, שהוא ימצא בזה הרבה תועלת, יראה איפה מה לתקן. יש פה עוד חידוש שנוסף פה בחוברת בסוף, זו תשובה שפעם ראשונה מצפסים את הנושא הזה, זה בעניין של הגמרא בנדרים דף כף, מאמר של רבי יוחנן בן דהווי, ארבעה דברים סוחו לי מלאכי השורת. זה נושא שבאמת שצריך להצניע אותו, אבל זה לפי המצב של הדור שלנו, זה יש מצב של פורה אדומה, יש מתאר את הטמאים ומתאמה את הטהורים. אז הרבה תלמידי חכמים מתלבטים בנושא הזה, הרבה מורי הוראה, הרבה מדריכים שנבוכים בדברים האלה, מה להגיד שאנשים לא יודעים, וחס ושלום, הרבה פעמים יש בעיות בשלום בית, בגלל הדברים האלה, ולא יודעים, אסור, מותר. אז יש פה, ברוך השם, תשובה לשאלה הזאת.
תשובה של
הרב. כן, כן, תשובה כתבה, תשובה ארוכה שכתבתי בנושא הזה, לברר את הנושא הזה. ושמעתי שהרבה תלמידי חכמים היו ממש, איך אומרים, שמחו מאוד שהנושא הזה התבהר. אבל כמובן שמה שמדברים פה, אם יש פה איזה היתר, כן, אז זה כמובן רק מי שצריך את זה, ולא, כאילו, זה לא שדבר שזה רצוי, אבל חס ושלום יש כאלה שבשבילם, בשביל זה חס ושלום השלום בית מתערער, אז צריכים לדעת מה ההלכה, מה מותר, מה אסור, על מותר מותר ועל אסור אסור, וכל אחד, איך אומרים, החכם עינו בראשו, שזה נועד רק למצבים מסוימים, למי שצריך את זה. בכל אופן, יישר כוחו של המחבר, ממש רבו כמותו בישראל, שיזכה להוסיף כהנה וכהנה, להגדיל תורה ולהדירה. אמן, כן יהי רצון. מי עוד דברת על הבשר? זה רק הרבה פעמים שאין אחת. כן.
עזרת השם,
כן, הוא אמר לי, הוא אמר לי. אז איפה כתב יד?
לא,
אז טוב.
אולי יש תשובה עוד אחת על השאלה של הרב, שהיות האדם הראשון לבריאה שלו הייתה יום שישי, זו הייתה התחלת הבריאה, ליל שבת. הוא אמר את המזמור, ולכן אמרו, על זה עומד, מי ליל שבת?
אני עוד מעט הסדר, תשים את זה בתיק בינתיים, נעשה סדר.
מה המטרה?
רגע, תראה איך החילה מגילה בני חשמונאי.
מה המטרה?
כן, נכון.
מה
חד פעמית,
מה יעזור
לנו? זה עוד יותר, בינתיים, עכשיו בינתיים מתרימו לחודשים הקרובים. נתרים עכשיו כמה שם שיתרימו עכשיו. או, ברוך הבא, ברוך הבא. כן, עכשיו רבותיי, כדי שלא נבזבז זמן, נתחיל מגילת בני חשמונאי. עוד נעשה את זה. מה זה? לנר ולסון, תעשה את הנר ולסון. תתחיל. רגע. כן, תתחיל, תתחיל, תתחיל.
שבוע טוב מוריי ורבותיי, ברשות מורנו ורבנו, ברוך השם שזוכים כבר כמה שנים טובות לקיים פה שירה, שירת קודש, שירת דיוואן של מסורת אבותינו, והרב ביקש שנשיר כמה שירים בין לבין גם עוד מעט הרב יקרא את מגילת השמונאי, תפלא השם. רק כמה כללים קצרים בדקה אחת כדי להבין את עניין השירה. אנחנו נתחיל בעמוד כ"ט לנר ולבשומים, זה השיר הראשון. לנר ולבשומים, יש כמה כללים בקצרה שאנחנו נתכנס ונתחבר לשירה תוך כדי. תמיד המשורר שר את הבית הראשון ולעולם, גם הסברה נותנת שהנעימה, איך שהמשורר מכניס את הציבור תוך כדי, שידעו באיזה נעימה הוא מתחיל. אז הגנים היו נוהגים גם כן להתחיל כל שורה פעמיים, זה היה המנהג המקורי. היום ישירים בצערנו שאם אתה תשיר פעמיים בסוף יקומו ויברחו. אז צריך לדעת איך הרב אמר, החכם עינו בראשו. אז זה צריך להיות בהרבה זוויות, בהרבה מקומות. אז נפתח לנר ולבשומים והלאה הלאה. לנר, לנר ולבשומים נמשי מי החלואים אתם תצאנו לכאן יין, יין להבדלו לנר ולבשומים
אתם
תנו לי כאן
יאי יאי יאי
sallo sallo da rahim le
אפשר לחלק בשולחנות.
פלחו פלחו שערי מלאם.
הרב יורם גרעי, זה תקרא לו, תקרא לו גם, שגם יש איפה
למעלו. פלחו פלחו שערי מלאם, שערי מלאם.
מחלק לכולם.
חיים טובים.
חיים טובים, אלוהים תזכה, שם הגל החוב הסיון. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, ברב הרי העס. אמר בזה כמה פעמים לא ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ברב הרי האדמה בינתיים כמה פסוקים ממגילת בני חשמונאי חילקו לכולם, חילקו ספרים שם למואר דף סב סמוך ב נפתוח בדף סב כן, יש לכם ספרים שלא ונמכה ולא ונזנוכה פסוק נונטט עדנו כמו חמשה בנמטיביה ונפגו בימו ואחיהו גרבה בעממיה אינם גזלו מנה גדלו סג'י וגזלו מנה יהודה ביחד לחזור כזה שיקריסו את המנגינה עדנו כמו חמשה בנמטיביה ונפגו בימו ואריחו גרבה בעממיה אינן וזלו מנה
ואריחו גרבה בעממיה אינן
מי שיודע, מי שקלט את המנגינה שיגיד את התחלות המתנדבים כל אחד מנגינה לא מוכר זה ניגון מיוחד לערבית של דניאל ועזרא כמעט לא יודע זה הדבר הזה כמעט שחו את זה אבל
Ana wa mare yo da ho
חבל הזמן קצר. הזמן קצר, אז תמשיכו. שהקהל גם כן מצטרף איתו, זה נותן מעורר, זה לא ככה, הם לא עונים, לא עונה, צריך איש אחד ולב אחד, ככה אישו גבוה, שיהיו גם לעזור השם.
אז כמו שאנחנו רואים, הנשיד הזה הוא לא כתוב בדיוונים, זה הרב הדפיס אותו כנראה מכתבי יד. נפשי אשר בג'וף לעשותי שמע. אנחנו צריכים להבין שהעיקר בשיר זה התוכן של השירה, המנגינה היא נלווית בשביל שאנחנו נתעורר על ידי המנגינה בתוכן, להבין את הדברים, מה כתוב עד שעדינו שידינו משגת, כן? אנחנו לא דברים על פי הקבלה, כל מה שכתוב בנבי שלום שבזי ובמקומות אחרים. בחרנו לחנים שכבר נמצאים בשירים אחרים בדיווח, והכלל הוא כשיודעים את משקל השיר אפשר גם לקחת משיר לשיר, ולא משנה אם זה שיר השפוך או חתומית או שאר שירים של סעודות מצווה וכדומה. גם כן כאן, אז הבית הראשון שייך למשורר, מהבית השני והלאה אז המשורר שר שורה אחת, עונים את השורה השנייה באותו לחן בדיוק, אין שום שינוי. נפשי אשר בג'וב לעשות שמע, נפשי אשר בג'וב לעשות שמע,
וואלה נבחרה,
Yeah. להשתתף כאן, אנחנו לא זוכים להיות בקרבה, בסמיכות, אנחנו נמצאים בקשר, קשר גדול, כמו כל כלל ישראל, מאחינו, אנחנו במיוחד, מכל העדות והחוגים שנמצאים בקשר. תמיד הרב מפנה מזמנו בכל השעות, אפשר לומר, בכל הזמנים, אם זה בספרים, אם זה בכתובים. אבל להיות כאן, אני רואה תמיד מייחלים שאולי להיות פה ותבוא ולשמוע את הדברים כל שבוע, ובעזרת השם שדברים יתאפשרו להגיע ממרחק כל שבוע. אני אומר כמה דברים. יצא לי התעורר לי השנה אחד מבני הבית, ילדה קטנה, היא הביאה איזו הרגשה של כמו תלונה, היא תלונה ביום הראשון של חנוכה, למה מדליקים רק נר אחד, למה לא מדליקים את כל הנרות. אז היא אמרה את זה, אמרתי, זה בית שמאי, זה שמאי, זה צריך את זה, אבל הרגשה שלה
קיבלו את דברי חכמים.
כן, הרגשה שלה, אמרתי, אם ככה הראו על זה, מה בית שמאי אמורים להדליק שמונה נרות? אני חושב שזה פחד והולך, אבל עכשיו זה מה שנקרא פני החור, זה תחילת הזה, למה לא להדליק את הכל? אז המשכתי לעיין בזה, גם קצת במחשבה, וקצת אחר כך הסתכלתי, ואמרתי שבעצם פשוט בית שמאי באו להראות את הרי, הרי זה הידור, זה לא מהדרין מן המהדרים, זה לא עיקר המצווה, אבל המהדרין להראות את הנס, בעצם היה, כמו שבית שמאי אומר, ככה זה, כי הפח הזה, פח השמן, היה בו את הכוח להדליק 8 ימים ביום הראשון, ביום השני שפחות, ככה זה היה. אז הנה, פה אנחנו מרחישים היטב את הנס מבחינה הזאת. כשמעיינים בסוגיה, אז רואים שבעצם יש פה, אם יכול, תשובה, מה שהם אומרים, כנגד פרי החג, למה שבית הלל אומרים, מעלים בקודש ואין מורידים. כשיש סיבה, אז אנחנו כן מורידים. פה המצווה, הנס מומחש, ניכר יותר, אם אנחנו נעשה את השמונה, כמו שבעצם היה, בעצם היה כך. אז אני חושב שיש כאן כביכול שתי הסתכלויות על העניין הזה של הנס. וזה אף אחד לא חולק בזה. אחד שזה כזו, זה דברי הג'ובה, זה עידור, כתוב בביאור הלכה, שבדברים האלו הוא כותב את זה שזה לא להלכה, אבל אחר כך זה נפתח שזה כבר כתוב בראשונים, ברצפה כתוב את זה. שבית שמאי ובית הלל כאן נחלקו רק על, לא מצד הדין, אלא על העידור. אז בזה, גם מי שעשה כבית שמאי, אז יכול לעשות כבית שמאי. ככה הוא רב הראשונים, ככה בגמרא מביאים שאנו תראה סוף שהיו עושים, אחד עשה כבית שמאי, אחד עשה כבית הלל, והריב מביא את זה. אז כן היה, אולי יש יותר מקום, לפעמים אפשר לבוא ולדבר, גם כן על ספרת בית שמאי, להבין את הנס. אז בעצם יש כאן שתי הסתכלויות, כמו שאמרנו, ככה זה נראה. כי אם מסתכלים על הכוח של השמן, אז הוא היה פוחק והולך, הכוח שלו היה גדול וכך יורד, אבל זה בכוח. אבל בעצם באותם ימים לא ראו את זה, מה שהיה ניכר לאותם שהיו בזמן הנס בפועל, מה שהיה בפועל זה ביום הראשון הם ראו כוח נחה יום אחד, ביום השני עוד יום, עוד יומיים, ככה זה, למפרע התברר שהיה פה כוח בשמן הזה להדליק בו 8 ימים ביום הראשון. לפי כל התירוצים וההסברים שיהיו, אם החליקו את השמן לכמה זה, או שלפי מה שמובא במדרשים, ראיתי שזה באימור האמת מביא את זה, זה דבר שמפורסם, שהשמן הזה, הפך שמן הזה, מילאו אותו, הנס נעשה בו כבר כשמילאו אותו, והוא התמלא והתמלא והתמלא עד שהוא 3.5 לוג התמלא 8 פעמים, אז שמרו אותו, ולכן שמרו אותו בחותמו של כהן גדול, וככה בעצם הנס היה אז. אבל בפועל, בזה שראו את הנס, זה בזמן החנוכה, שהדליקו את המנורה בכל יום. זה שני הבחינות שיש בעניין הזה, בית שמאי ובית הלל. וזה דברים שככה יצא לי להסתכל בהם ולהתבונן, ואמרתי, אם זה אני בא לכאן, כי זה באמת מה שאנחנו מרגישים, שאנחנו פה מדברים פה על מי אני שאני אבוא לדבר על מעלת מורנו ורבנו, אבל איך הרב אמר שצריך, אפשר צריך להגיד מילה טובה, אז כל אחד צריך מילה טובה, אז אני יכול גם להגיד מילה טובה. אז אנחנו רואים פה את הבחינה שמוסיף ועולה בכל המפעל הזה, בכל המפעל שרבנו מוליך. אני חושב, אני כבר מרגיש שיש לי הרגשה שבשנים האחרונות שכבר איבדנו את השליטה, מתפסים ספרים, וכבר לא הרב, כבר התלמידים ותלמידי תלמידים, וכל הזמן התורה מתרבה ופורצת גבולות. אני נמצא שם במודיעין עילית בקריית ספר, אנחנו מסתובבים עם הספרים של הרב, וזה לא מספיקים, לא מספיקים לזה. ופה פתאום יוצא עוד ספר חדש, וכל פעם יוצא עלונים, אני גם חשוב אליי, הרב אביחי הרבי שהתחיל את העניין הזה, שזה רק משהו שקשור אליי אישית, שאני נכנסתי לעניין הזה, ואני פתאום אני רואה הרבה הלכות מתרבות, מתווספות, כמו שכבר אין שליטה, צריך כבר אי אפשר להשאיר את זה בדפים, צריך להדפיס עוד. ובינתיים אני רואה שעוד ספרים נתפסו, ועוד כהנה וכהנה, זה כבר ממש, אני מרגיש שזה ממש מוסיף והולך כבר בבחינות גדולות וגבוהות, וברוך השם. האמת שזה גם ספרים אחרים נתפסים. אני לא באתי לדבר בבחינות אף אחד. אבל יצא לי לראות אלה, ואני חושב שזה פעם מכוח, ברגע שיש כאן ריבוי תורה, ריבוי הלכה, אז כבר יש כבר מתחרים. בסדר, שיהיה מתחרים, שיוציאו עוד ספרים. וכן, כל מיני, זה אפילו, זה שולחן ערוך, זה שולחן ערוך תימן, כל מיני דברים כאלו וכדומה. עושים את זה, אבל אין, אי אפשר היום להוציא דבר הלכה או משהו בלי לעיין ספרים של הלכה. ומי שיוציא כזה דבר, חסר, נצא מן הספר. כן, ממש אני יכול לומר את זה, ואני אומר את זה מהענבה, ואני יכול לומר את זה שאני רואה דברים כאלו שמוציאים בלי לעיין, בלי לשאול את הרב, אם צריך לשאול. אז חסרים מן הספר. זה מה שנקרא המוסיף ועולה. אבל יש פה עוד בחינה. יש פעם בגלל שזה אולי יהיה קשור לכל אחד ואחד שיכול לקחת את זה לעצמו, כי אני מוסיף בעצמי, ואני פעם אחת היינו אצל הרב לפני שתיים, לא אומר איזה משפט, זה היה בדרך אגב, ככה שלפני שיצאנו, שהוא התחיל, הוא לא הסתכל ימין או שמאל, הוא המשיך, לא להסתכל ימין, זה נתן לי, לא יודע, זה היה כל כך, אני שמעתי את זה בצורה של לי, זה נכנס כל כך חזק, שפשוט מאז ששמעתי את זה, זה כל כך השפיע עליי, שאני, כל דבר שזה, אני פשוט מסתכל איפה אני, המטרה, צריך לדבוק במטרה, עכשיו אני לא אעשה חשבון, כמובן, אי אפשר לעשות דברים מוזרים, אנחנו לא מדברים על זה, דבר להוציא ולעשות דברים, ולא להסתכל מה יאמרו, מה יעשו, איך זה ייראה, ואיך זה, וזה פה, אני חושב שפה, הנס של מה שנקרא של בית שמאי, הפוחת ועולה, הכוח התמון, כבר זה היה אז, זה היה אז שמורנו ורבנו במחשבה שלו נתקל על הכלל. אז אנחנו עכשיו רואים רק את הפירות, אנחנו רואים רק את הנס, רואים את הנס הזה, את המוסיף ועולה, אבל זה הכוח הזה כבר היה קיים כבר מאז, מאז ומתמיד, שהדברים היו בדעתו של רבנו, ועכשיו מאיפה שהוא קיבל את הכוח הזה להוציא, וזה אנחנו יכולים לבוא ולקבל את הדברים האלה ולדעת שאנחנו לבוא ולהתנער עם מטרה, כל אחד בדרגתו. אני חושב, אני לא מתיימר להיות פה עכשיו איזה עצמאי או מה זה, הכוח שלי זה להיות, להתבטל ולקבל מרבנו תורה ומה שאני יכול לעשות בעניינים שיש לי, בכישרונות, כל אחד בכישרונות שיש לו, לבוא ולהוציא את הדברים האלה ולהוציא אותם מן הכוח אל הכוח עצמו, שהדברים האלו ככה נראים היום בזכות הכוח הזה. אז זהו, אין לי אלא לסיים בברכה שבעזרת השם נוסיף גם כוח, וגם שהכוח הזה יצא מן הכוח אל הפועל. אמן.